פרק א' בספר הצהוב זה דף כף זין, דף כף זין, כן. תשובה טבעית, אמונית, שכלית. כן? יש לכם? תשובה טבעית, אמונית, שכלית. את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. תשובה טבעית, תשובה אמונית ותשובה שכלית, ואנחנו בפרק הזה אנחנו נעבור ממערכה למערכה. תודה רבה, תזכה למצוות. בתשובה הטבעית יש שני חלקים, התשובה הטבעית הגופנית והתשובה הטבעית הנפשית. אני רוצה, קודם כל נתייחס למושג הזה שנקרא תשובה. תשובה זה תיקון, לתקן. תקן עולם במלכות שדיה. אדם, יש לו אחריות. קודם כל אחריות על עצמו. הדבר הראשון שאדם צריך להיות זה בריא, בריא בגוף. איך אומרים בביטוי העממי, בראשית ברא, בראשית מה? בראשית בריאות, בריאות וברא, זה אותו שורש. קודם כל להיות בריא. אמרנו שתשובה, בהבנה הפשוטה של המושג תשובה זה לתקן. זאת אומרת, לתקן יש כאן, כמו שראינו, מערכות, בתוך חיינו שלנו, במציאות שלנו, יש מערכות, הוא מחלק אותן בשלוש מערכות, אחת היא טבעית, תכף נראה מה היא, השנייה היא אמונית, נוגעת לדעת, הדברים האלה, והשלישית היא שכלית, נוגעת להכרה של האדם, להבנה של האדם וכו'. אבל נתחיל מהקומה הפשוטה ביותר, הקומה הטבעית. אומר הרב, הגופנית, התשובה הטבעית מתחלקת לשניים. כאן מדובר דרך אגב, לאו דווקא על יהודי, על כל אדם באשר הוא אדם. האדם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו גוף ונשמה, מה לעשות? ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם נפש חיה. כל אחד מאיתנו יש לו את הכלי הזה שקוראים לו גוף, ובתוך הכלי הזה יש לו נשמה, או נפש, תקראו לזה שאתם רוצים. הצד הפנימי, הצד הרוחני. שתי המערכות, או המערכה הזאת, הטבעית, שמתחלקת לשניים, גוף ונפש, נפש בריאה בגוף בריא, כמו שאומרים, יכולות להתקלקל. אדם יכול לחלות מסיבה זאת או מסיבה אחרת. וכשאדם מטפל במחלתו, מתקן את מצב בריאותו, הוא עושה תשובה. זה תשובה. תיקון הגוף זה תשובה. הגופנית, כותב כאן הרב, סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה, מקושרים חוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחובים, והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. יש אחריות על האדם. האדם צריך לדאוג שיהיה בריא. אם הוא לא דאג לעצמו שיהיה בריא והוא חלה, אז הוא צריך לתקן. כאן הרב גם מקשר את זה והוא אומר שהבריאות זה לא רק עניין של בריאות, זה קשור למוסר, לתורה, להנהגה. דבר הראשון בשמירת הבריאות זה סדר חיים נכון. אדם צריך למשל בבוקר לעשות התעמלות כל בוקר. מישהו עשה כאן התעמלות הבוקר? לא עשיתם התעמלות הבוקר? אם לא בבוקר, ריצה בערב. מי עושה כאן ריצות בערב? יפה מאוד. אתמול הלכתי באמת, עשיתי הליכה בערב, פגשתי כמה חבר'ה מהמכון, הייתי מבסוט חלס, רצו לכיוון גן סנקר. רצים בעלי תשובה ממש. שומרים על הבריאות של הגוף. הרמב״ם אומר באחד המקומות שמי שלא עושה התעמלות, זה מתכונת למחלות. כל יום פעילות גופנית, במיוחד אנשים צעירים, על אחת כמה וכמה, אנשים זקנים, צריכים לעשות את כל אחד לפי היכולות שלו, לעשות את המלות. וכשלא עושים את זה, אז האדם חולה. או שהוא לא הולך בסדר, האדם צריך לנוח. יש אנשים שעובדים כמו מטורפים, שבעה ימים בשבוע, אין להם מנוחה, רגע אחד. אין להם זמן לאכול, הם אוכלים בעבודה. זה משהו, זה לא לפי דין תורה. לפי התורה יש סדר בחיים. יש עת לעמל ועת לנוח ועת לאכול ומתי לאכול. התורה לא רק עוסקת בעניינים מוסר או דברים כאלה. אנחנו אומרים, סדר היום, מבוקר עד ערב. אתה קם, עושה את זה, 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 זה. הכל מסודר. יש ברמב״ם, בהלכות דעות, פרק שלם שעוסק על שמירת הבריאות. הרמב״ם בעצמו, כידוע, הוא היה רופא גדול. אומרים שאחד מגדולי הרופאים בכל הדורות זה היה הרמב״ם. אז בפרק הזה הוא באמת מדריך אותנו. איך לשמור על הבריאות? זה מעניין אתכם הדבר הזה? רוצים להיות בעלי תשובה? בעניין של הבריאות, תלמדו את הרמב״ם. בוא נקרא אולי את הלכות דעות של הרמב״ם. הרמב״ם אומר לגבי שמירת הבריאות, שזה תשובה, מה? הלכות דעות, פרק ד'. הלכות דעות, פרק ד'. אומר הרמב״ם, אני אצטט את דבריו. הועיל ויות הגוף בריא ושלם מדרכי השם, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. דרך אגב, המושג חולה זה מלשון חול, וזה ההפך מהקודש. המבדיל בין קודש לחול. אדם שהוא חולה, זה משפיע למדרגת הופעת הקודש דרכו. אז הוא אומר, זה דרכי אלוקים. להיות בריא זה ללכת בדרך השם. צריך לשמור על הבריאות. לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף ולהניג עצמו בדברים המברין ומחלימים, ואלוהים. לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב. היום יש מה שנקרא לנשנש. אתם יודעים מה זה לנשנש? אתם לא יודעים. כל היום הוא אוכל משהו. איך זה נקרא? חטיפים. אומר הרמב״ם, דבר ראשון, תאכל קצת הרעב. הרעב זה לא סתם, זה ברגע שאתה אוכל כל היום, זה מזיק לך בבריאות. הקיבה צריכה להרגיש את הריקנות, אחר כך להתמלות, וככה זה הולך, ככה צריך להיות הדבר. ולא ישתה אלא כשהוא צמא. למרות שהיום הוא קובל להגיד, תשתה משהו יותר, כשאתה צמא, אתה לא תצמא, אני באמת שאני צמא. דרך אגב, אפשר לסגור את המעבר, שתי סיבות. א', זה לא, לא רק מחמם. ב', תפתחו את החלונות שיכנס אוויר. אפשר לפתוח את החלונות. והסיבה השנייה, שרואים את זה, כמול שמענו את השיעור באינטרנט, אז כל המעבר הזה נשמע בתוך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתם יודעים למה שתיתי? כי אני צמא. הלכתי לפי הרמב״ם. אדם צמא צריך לשתות. ולא ישן נקבה ואפילו רגע אחד, לא להתאפק. דרך אגב, זה מופיע גם בשולחן ערוך. למה? כי אם אתה מתאפק, אתה יכול לגרום לעצמך נזקים. נזקים שלא עלינו, אני לא רוצה כאן... עד כדי הקרות, ככה אומרת. אדם מתאפק יותר מדי, זה לא בריא. ואל ישן נקבה אפילו רגע אחד. אלא כל זמן שצריך להשתין או להסך את רגליו, יעמוד מיד. מישהו רוצה כאן להתפנות? יעמוד מיד. ככה הוא כותב הרמב״ם. הוא רופא, הוא יודע מה שהוא אומר. וככה הדרכות, הדרכות, מעניין, מעניין אתכם. כל זה שייך לתשובה, לתקן את המצב הבריאותי שלנו. לא יאכל אדם עד שתתמלא קרסו. זאת אומרת, יש כאלה שאוכלים, אוכלים, 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 עד שהם ממש מרגישים שהם מלאים לגמרי. אסור לאכול ככה. אלא צריך לאכול, אלא יפחות כמו רביע מסיבת. הוא אומר, אני משאיר לי עוד מקום בקיבה, אז אני מפסיק לאכול. לא שאני מתמלא עד הסוף. לא יאכל אדם עד שיבדוק עצמו יפה יפה, שמה יהיה צריך לנקבה. לא יאכל אדם עד שילך קודם אכילה, עד שיתחיל גופו לחום. כוונה, אתה קם בבוקר, תעשה כמה תנועות, תפעיל את הגוף, שהמנוע יתחיל לעבוד, אחר כך תאכל, ולא לקום מהבוקר מיד, הופ, אתה מתחיל לאכול. לעולם כשיאכל אדם יישב במקומו, הוא יטה על שמאל, ולא יהלך, ולא ירכה, ולא ייגע, ולא יזעזע גופו, ולא יטייל עד שיתקל המזון שבמאב. וכל המטייל אחר אכילתו, או שיגיע אחרי זה, מביא על עצמו חולאים רעים וקשים. זה לגבי סדרי האכילה. זה כתוב בתורה. אדם צריך לדעת איך לאכול, מתי לאכול, כמה לאכול. לגבי שינה, התורה אומרת לנו כמה צריך לישון. כמה צריך לישון, מי יודע? 12 שעות.
6-8
שעות.
עד
8 שעות. יפה. למדת את הרמב״ם? נכון. הרמב״ם אומר, היום והלילה 24 שעות. איך הוא יודע שזה 24 שעות? הוא אומר זה בציניות. לפעמים אדם לא שם לב שהיום בלילה זה בסך הכל 24 שעות, הוא עובד 30 שעות, אין לו גבול, אלא הוא לא שם לב לכלל, לא יום ולא לילה. הוא נשאב לתוך הלוח זמנים צפוף כזה. היום בלילה 24 שעות. די לו לאדם לישון שלישן שהוא 8 שעות. לפעמים הוא התכוונת לדעת הרמב״ם. לא יותר מ-8 שעות, לא צריך יותר. ויהיה בסוף הלילה. אני זוכר כשבאתי פעם לישיבה, בהתחלה באתי לישיבת מרכז הרב, התלהבתי קצת מלימוד התורה, כל הדברים האלה. התחלתי ללמוד וללמוד וללמוד, ונשאבתי לתוך הלימוד, ולמדתי המון שעות. והתחיל לקום לי הראש. קם לי הראש, הרגשתי שהראש שלי מתפוצץ. באתי לרב שיהודה, זכר צדיק לברכה, אמרתי לו, הרב, אני לא יודע, אני באתי ללמוד תורה, במקום שאני אני רואה שהראש שלי מתפוצץ, אני לא יודע מה קורה כאן. הוא היה לו הבחנה, הוא ראה בדיוק מה מדובר. הוא אומר, תגיד, כמה שעות ישן בלילה? אמרתי לו, לא רציתי להתגאות, אמרתי, ארבע, שלוש, ארבע, מה הוא אומר לי? תלך מיד לישון. הלכתי לישון, הראש, הסתדר לי הראש. עשיתי תשובה, שאני ישן כמו בן אדם. נכון שכל אחד צריך גם, אבל 8 שעות זה מספיק, לא צריך לישון יותר מזה. אפשר גם פחות, אנשים מבוגרים ישנים קצת פחות, אבל כל אחד לפי מה נתון. גם איך לישון? לא ישן אדם, לא על פניו, לא על הפנים, על הקרית, ולא על אורפו, לא לשכב ככה על הגב, אלא על צידו. רק על הצד. בתחילת הלילה על צד שמאל. בסוף הלילה על צד ימין. תראו מה זה, התורה עושה, כל אלה בריאות פשוט. למה, בקיצור שולחן ערוך כתוב גם למה, מה העניין, מסביר את ה... בכלל צריך לדעת, המצבים הפיזיים של הגוף שלנו, הם גם מרמזים על מצבים פנימיים, רוחניים, נפשיים, של האדם. אז באמת, שמאל וימין זה תמיד, שמאל זה מידת הדין, וימין זה מידת החסד, זה דבר ידוע. אז הוא אומר, אם אתה קם על צד, הולך נשאר על צד שמאל, זה בסדר. העיקר שתקום על צד ימין. אומרים לאדם שהוא קם מצוברח או משהו כזה, מצוברח לא טוב, אומרים, מה? קמת היום על צד שמאל? מה קרה לך? המקור זה בהלכה, אצל הרמב״ם. אדם צריך לקום על צד ימין. לא, אבל למה זה? בקיצור שולחן ערוך הוא מסביר את זה מאוד באופן ביולוגי, נאמר, באופן מבחינת המבנה של הגוף. הקיבה שלנו היא לא סימטרית, היא שוכבת בתוכנו בצורה לא סימטרית. כשאדם אוכל, אז הקיבה מתמלאת באוכל, והפתח מהקיבה למעיים הוא כזה שהוא יכול להיות יותר גדול או פחות גדול, תלוי על איזה צד אתה שוכב. אם אתה צוחב על צד שמאל, ככה הוא מסביר שם, אני לא בדקתי את זה, אני לא רופא, אבל מסתם הוא יודע, אם אתה שוכב על צד שמאל, אז הפתח מהקיבה למעיים הוא נעשה צר יותר, והאוכל לא זורם מיד למעיים. אם אתה שוכב על צד ימין, הפתח של הקיבה למעיים הוא יותר רחב, והאוכל זורם בקלות למעיים להקל. אז אם אתה שוכב בצד שמאל בתחילת הלילה, אתה מעכל את האוכל. האוכל צריך להתעכל בתוך הקיבה, עם מיצי הקיבה וכל הדברים האלה. אתה מתהפך על צד ימין, מה קורה לאוכל? זורם בקלות למעיים, שם הוא נספג במעיים, משם לכל עברי הגוף וכל הדברים האלה. אז כשאדם קם בצורה נורמלית, הולך נמצא לצד שמאל, אחר כך הכל מתעכל, הכל בסדר. התוצאה הוא קם בבוקר מצב רוח טוב. אבל אם שום דבר לא מתעכל הדברים בתוכו בזמן השינה, אתה קם מצב רוח לא טוב בבוקר. היא משפיעה, הגוף משפיע על הנפש שלה. כדוגמה אני אומר בדבר. כבר מסביר. כל דבר יש לו השפעה. לכן אדם צריך לדעת איך לישון. אני רק לספר שבתחילת דרכי, אמרתי, בלתי, לא הגיוני. אתה הולך לישון, אתה מקבל החלטה, ואתה תוך כדי שנה מתהפך. מה, יש לך איזה מנגנון היפוך כזה, תוך כדי שנה? פלא, אני הולך לישון, הצד שמאל, נתן פקודה לעצמי, יאללה, תתהפך על צד ימין, באמצע הלילה, אני מוצא את עצמי על צד ימין, בסוף הלילה. שאלו אותי איך זה קורה. הנה, זה עובדה, אני עשרות שנים ככה. אתה הולך לישון לצד שמאל תמיד, מוצא את עצמי על הצד ימין. למה?
על קיבה ריקה ישנים יותר טוב.
מה?
על קיבה ריקה ישנים יותר טוב.
אני לא יודע.
אם אתה אוכל תזונה טובה והתאים בכל הגוף מלאים, המסודר 24 שעות ביותר.
יכול להיות, אני לא רופא. אני אומר מה שהרמב"ם אומר. הוא אומר בהמשך, להקשר למה שאתה אומר, הוא אומר בהמשך הרמב״ם, הוא אומר, ולא ישן סמוך לאכילה. לא, מיד אתה גומר לאכול, כמו בשבת אחרי הצ'ונט, אתה כבר סתום לגמרי, אתה הולך לישון. הוא אומר, תחכה, תן לאוכל להתעכל, אחר כך תלך לישון.
אפשר אבל בשבת.
אה?
אפשר בשבת.
מה אי אפשר?
אוכל לחמי, אתה רואה כוכבים.
יש לך בעיה
ללמוד לקום רעב מהשולחן.
זה לדעת לקום מלך לקום מהשולחן. אתה צודק, הרבה אנשים בשבת אחרי האוכל פשוט נרדמים, לא מסוגלים, גם אני ביניהם דרך אגב, לא מסוגלים ללמוד. נכון, את הרמב״ם אומר אל תלך לישון מיד אחרי האוכל, תן לדברים האלה להמתין, אלא ימתין אחר אכילה כמו 3 או 4 שעות. שומע, שבת. דרך אגב, יש מה שנקרא התימנים, אני לא יודע אם אתם יודעים, התימנים, חלק מהם הם רמבניסטים. הם הולכים על פי הרמב״ם. אצלהם הרמב״ם, לא כל התימנים, אבל חלק מהתימנים, אצלהם הרמב״ם זה הרמב״ם. זה כמו שולחן ערוך, הרמב״ם. וחלק מהם, גם בהלכות דעות, זאת אומרת, העניין של הבריאות, הם שומרים להם בדיוק, אוכלים ממש מקפידים. לא פעם אני פוגש תימני זקן בן 80-90, שיניים לבנות, הוא אומר, מה זה, עשית תותבות? הוא אומר, לא, אני רמב״ם, אני מהרמב״ם. סקוף קומה וזה, יש כאלה מהתימנים. אז הם, אחרי, אני לא יודע, פעם הייתי באיזה קהילה תימנית, הם אחרי האוכל הולכים ללמוד תורה כל אחרי הצהריים. מאיפה יש להם כוח? אני לא יודע. הם הולכים לפי הרמב״ם. לא הולכים לישון מיד, הולכים אחרי זה ללמוד תורה. כן, הוא מעריך. בכל זאת, למה אני אומר את הדברים האלה? עוד דבר אחד אני אקריא. ועוד כלל אחד אמרו בבריאות הגוף. כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע, ומאב רפין, זאת אומרת, אין לו עצירות או דברים כאלה, אין חולי בעלה וכוחו מתחזק, אפילו אם הוא יאכל מאכלות רעים. העיקר זה ההתעמלות. כך אומר הרמב״ם. וכל מי שיושב לבטח. מה זה לבטח? השם לא, לא עושה שום דבר, לא מפעיל את גופו, לא, לא עושה. כל מי שיושב לבטח ואינו מתעמל, אפילו אכל מאכלות טובים ושמר עצמו על פי הרפואה, כל ימיו יהיו מחובים וכוחות השש. מה אני אגיד לכם? תודה רבה לך רמב״ם. נתת לי מוטיבציה גם הערב ללכת, לעשות האמת היא נכון. כשאני עושה הליכות בלילה, אני מוכרח לומר, אני מרגיש כל כך טוב. אני ישן טוב, הכל טוב. ואם אני עם איזושהי סיבה לא הולך בלילה, לא עושה הליכה איזה חצי שעה או משהו כזה, אני ממש, איך אומרים, מתכווץ, לא מרגיש טוב. זה ממש בכל, אני לא יודע, היום, אתמול עשיתי הליכה, אז באמת ראיתי הרבה אנשים הולכים, לא רק אני. אנשים הולכים, זוגות, זה, הולכים, הולכים, מה, מה? מנהג מדינה היום כבר. ראיתי מקומות בארץ שיש להם מסלולי, העירייה בנתה מסלולי הליכה במיוחד לאנשים, זה כמו כאילו מתקן עירוני כזה כבר. ואתה רואה מאות אנשים הולכים והולכים והולכים. כולם חזרו בתשובה. עושים תשובה. אני מבקש מהתלמידים שבאים למכון מאיר, אם רוצים לעשות תשובה, יעשו התעמלות. אני מדבר ברצינות. על זה אומר הרב. בוא נקרא את זה עוד פעם. שמירת הבריאות זה תשובה. אדם צריך לשמור על הבריאות שלו. יש לו אחריות על הגוף שלו. בוא נקרא. הגופנית, התשובה הגופנית, סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע. המוסר והתורה המקושרים חוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחובים, בדיוק דברי הרמב״ם. אתה לא מנהיג את עצמך כראוי, בסוף אתה יכול להביא על עצמך חולאים, מחובים, צרות וכו'. אתה צריך לתקן את זה. דהיינו, לעשות תשובה גופנית. והרבה סובל מזה האדם הפרטי, ולא רק אדם פרטי, כללי גם, אדם אפילו יש ציבור, אדם שהוא כללי, סובלים מהעניין הזה, שלא שומרים על הבריאות. עכשיו, מהו תהליך התשובה? תהליך התשובה מורכב משלושה חלקים, באופן כללי. הכרת החטא, צער וחרטה על החטא, וקבלה לעתיד, לא לעשות את זה יותר. ככה זה, זה העניין של התשובה. עבר, הווה ועתיד. אותו דבר בבריאות. אחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר שהוא בעצמו, בהנהגתו הרעה, השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו. יש שני סוגי חולים. יש חולה טוב וחולה רע. זה לשון הרמב״ם דרך אגב, שהוא רופא. ומה ההבדל בין חולה טוב לחולה רע? חולה טוב זה חולה שהוא מכיר שהוא חולה. חולה רע שהוא מכחיש את מחלתו. הוא לא רוצה להכיר במחלתו. הוא מסביר הרמב״ם פשוט, למה? מי שמכיר שהוא חולה, יטפל בעצמו. מי שלא מכיר שהוא חולה, הוא לא יטפל בעצמו, לא יעשה תשובה. זה נקרא הכרת החטא. אחרי שמתברר לעצמו, שהוא בעצמו אשם, בגלל המצב הבריאותי שלו, זה תלוי בהתנהגות שלו. אם זה בחורף שהוא לא לובש חם, ואם זה בקיץ שהוא לא שם, לא שותה מים מספיק, או כל מיני דברים מהסוג הזה, זה כדוגמה, או מחלות אחרות. אחרי שמתברר אצלו, הוא מטפל בעצמו. בוא נראה. הרי הוא שם לב לתקן את המצב. לשוב לחוקי החיים. לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה, וישובו אליו החיים בכל רעננותם. כן, זה נקרא תשובה. אדם שמטפל במצב הבריאותי שלו, הרי האדם הזה, אפשר להגיד לו, הוא בעל תשובה, יכול לגשת למשרד, לקבל כאן תווית, אני בעל תשובה. לכן שאלתי אתכם, עשיתם התעמלות בוקר, ואם עשיתם צעדה בערב, וחלק אמר שכן, הוא בעל תשובה, חלק אמר שלא, אז הוא יהיה בעל תשובה, בעזרת השם. במיוחד הדבר נובע, אני כאן במכון מאיר, רואים את זה בחור, זה הסיגריות. אתם יודעים, יש כאן הדבר הזה, סיגריה שקוראים את זה. אתם לא ראיתם את הדבר הזה. כאן לא רואים את זה בסיגריה. זה ממש, מי שמפסיק להשן, אז עושה תשובה. זה לא דבר פשוט למי שרגל באישו. לא פעם אני אומר לחבר'ה, אתה רוצה להתחתן? תפסיק להשן. אז שואל, מה הקשר בין זה לזה? אם אתה באמת מפסיק להשן, אתה רציני. אתה יכול לקחת אחריות על האישה גם. באמת, לא פעם. תשובה טבעית גופנית, פשוט. חד וחלק. יש כאן, אל תצביע, אני לא רוצה לבייש אתכם. אבל זה אחת הבחינות לאדם שעושה תשובה, שהוא מגיע לתשובה הטבעית, שהוא מגיע למסקנה שהוא רוצה להיות בריא, ונוקט בכל מיני צעדים על מנת שיהיה בריא. בדבר כזה או דבר אחר. המדיצינה, מדיצינה בעברית זה רפואה, המדיצינה עוסקת בזה אמנם הרבה. הייתי אומר שהאנושות משקיעה ברפואה, בתיקון הגוף, מאמץ אדיר, ממוני, ארגוני, מה לא עוסקים בשביל לתקן את הגוף? אבל מה? המדיצינה מוגבלת, הרפואה מוגבלת. יש דברים שהיא יכולה לעזור לנו, יש דברים שהיא מרימה את הידיים, היא לא יכולה לעזור לנו. המדיצינה עוסקת בזה אומנם הרבה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו, ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית. אנחנו חיים כבר בעולם מודרני, הוא כתב את זה לפני 100 שנה בערך, וכמה שהעולם מתפתח ומודרני וכל זה, אנחנו יודעים טוב טוב שרפואה לפעמים אין לה תשובות לקלקולים הגופניים האלה ואחרים ש... אבל אומר כאן הרב חידוש גדול וחשוב, התשובה הגופנית והתשובה הרוחני, הנפשית, קשורות אחד לשנייה. זה לא שני דברים נפרדים. ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית, עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו מצד החטאים, מהרסי הגוף וכוחותיו. וכפי הנראה, מקצוע של תשובה זו, דהיינו התשובה הגופנית, תלוי הוא בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית. האדם הוא לא מחולק בין הגוף לנפש, כמו שאמרנו, נפש בריאה וגוף בריא. הוא אומר, תיקון, האם אתה בא לתקן את עצמך גופני, תזכור שהדברים האלה קשורים גם לשאר חלקי התשובה. גם המצפוני, גם התורני, גם השכלי. אבל כרגע אנחנו עוסקים בקומה הראשונה, קודם כל להיות בריא. קודם כל בריאות הגוף, וזה שייך לעניין של התשובה. הקומה הטבעית השנייה של התשובה זה תשובה שנקראת תשובה טבעית מצפונית, דהיינו מוסרית, אישית. עדיין אנחנו לא עוסקים ביהדות, אנחנו עוסקים עדיין בתיקון האדם באשר הוא אדם, מבחינת הגוף, מבחינת הנפש. יותר פנימית היא התשובה הטבעית הנפשית והרוחנית. היא כבר צד פנימי יותר. הגוף זה דבר חיצוני, אבל יש לנו גם את הנפש. הוא מה שקוראים מוסר כליות. אני רוצה להבין, העיסוק שלנו, ההבנה שלנו, בצד של הנפש של האדם, אנחנו נמצאים בחיתולים, אם אפשר להגיד ככה. כמה שאדם מתפתח והשתכלל וזה, אבל הצד הנפשי שלנו, הצד הפנימי שלנו, הידיעה, ההכרה, היכולת לתקן את הצדדים הפנימיים הנפשיים שלנו, עדיין יש הרבה הרבה מה ללמוד, הרבה הרבה מה לחקור, הרבה הרבה מה להבין בצד הנפשי של האדם. והפסיכולוגיה או הפסיכיאטריה או הדברים האלה שהם עוסקים בטיפול בצד הנפשי של האדם, הם עדיין בהבנה החיצונית של מה שבאמת זה נפש האדם. אבל היסוד של נפש האדם זה שהאלוקים עשה אותנו ישרים. כתוב שהאלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת, כל אדם שנולד יש לו נשמה טובה וישרה. והנשמה הזאת זה יסוד נפש האדם, הנשמה התאורה של האדם, הישרה הזאת, אלא מה? האדם עובר בחייו מסכת של הרבה הרבה דברים עובר בחייו. וכתוצאה ממה שהוא עובר בחיים, יכול להיות שהמצפון או מוסר הכליות או הישרות הפנימית שקיימת באדם, היא התקלקלה קצת. נאמר, אם המחוג הזה, או הייתי אומר, המוסר כליות, הוא מבחינת מחוג, שאם האדם לא נוהג באופן מוסרי, ככה או אחרת, אז מיד המצפון מעיק עליו, מוסר כליות מעיק עליו, ומיד הוא מעורר אותו לתקן את המעוות שזה תשובה. לפעמים ישנם בני אדם שאצלהם המחוג הזה הוא חלודן. כולכן. אין להם מוסר כליות. אין להם מצפון. יכול להיות דבר כזה. כן. מוסר כליות, כתוב, כליות יועצות. האיברים הפנימיים, חזל אומרים, האיברים הפנימיים של האדם, כמו כליות, כמו לב, כמו כבד, כמו מוח, כל הדברים האלה, זה לא רק דברים פיזיים, אלא זה גם דברים שמרמזים על דברים פנימיים, כן. אז חזל אומרים, מה זה הכליות? הכליות הן יועצות, יועצות ללב, כן. וכנראה שהרגישות של האדם במצב בלתי מוסרי, זה נוגע עד לדברים היותר עמוקים, העניין של הכליות של האדם, שהן יועצות לשאר האיברים, אם זה הרצון, אם זה המוח, המחשבה. אבל צריך להתבונן, לראות מה זה בדיוק הכליות, מה תפקידם הפנימי בתוך המערכת של נפש האדם. זה צריך לראות בספרים. בכל זאת אומר כאן הרב, טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שזה הטבע שלנו. הטבע שלנו הוא לא מקולקל. הטבע שלנו ללכת בדרך ישרה. אלוקים עשה את האדם ישר. וכשסר מן הדרך, כשנפל בחטא, אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, דהיינו לפעמים האדם, המצפון שלו והמוסר שלו, נשחט לגמרי, הוא לא מרגיש שהוא לא בסדר. הדוגמה הפשוטה זה פושע פלילי, שהמקצוע שלו לגנוב או לפרוץ או משהו כזה, תשאלו אותו, כשהוא גונב, הוא פורץ, הוא מרגיש לא בסדר? הוא מרגיש בסדר גמור. אדרבה, כשהוא לא מצליח, הוא מרגיש לא בסדר. לפעמים האדם, הישרות הזאת, היא נשחטת אצלו. אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, הרי החוש הזה של הישרות מדיב את לבבו והוא מתמוגג מכאב, והוא מזדרז לשוב ולתקן את המעוות עד אשר ירגיש כי נמחח אתו. והעניין הזה שההתעוררות הפנימית של האדם, זה תלוי, זה יחסי, זה משתנה מאדם לאדם. הדבר הזה, מצד אחד זה דבר יסודי מאוד בתשובה הטבעית הנפשית של האדם, אבל מצד שני זה גם מסוכן מאוד. לפעמים אדם בא ואומר, על המספון שלי, על ה... אולי המספון שלך לא כל כך, איי איי איי. ואתה יכול לחשוב שהמצפון שלך בסדר, והמצפון שלך הוא לא בסדר. אומר כאן הרב, חלק זה של התשובה הוא מסובך הרבה מאוד. תלוי הוא בתנאים רבים, פנימיים וחיצוניים. ויש בו כמה דרכי התאה שחובה היא להישמר מהם. אבל מכל מקום הוא אחד היסודות שתוכן התשובה נשען עליהם. ראינו, אדם יש לו מצפון, באופן טבעי, אדם הוא ישר באופן טבעי. אבל, כמו שאמרנו, החיים יכולים להביא אותו למצב כזה שהוא מאבד את המצפון, מאבד את מוסר הכליות, ואז במילא, רק להישען על זה ולהגיד, העיקר בלב, העיקר הרגשה שלי, העיקר המצפון שלי, זה מסוכן מאוד. צריך להיזהר לבנות את כל מהלך התשובה שלנו רק על איזו הרגשה כזאת או אחרת באופן פנימי, למרות שהיסוד, הרגשת האמת זה יסוד התשובה. אבל בין זה ולבנות את הכל רק על הרגשת האמת, זה צריך מסוכן, זה דבר שיכול גם להטעות אותנו ולהטעות גם את האחרים. מה? סליחה? אלוקים עושה אותנו ישרים. הישרות הזאת, בגלל המציאות שאנחנו חיים בה, הישרות הזאת יכולה לא להיות רגישה, למרות שהיסוד הוא קיים. תן דוגמה, דיברנו באחד השיעורים. ילד שחי בבית ששם החיים קשים, לא... והוא פוחד. אם הוא עושה משהו, הוא מקבל עונש כזה או עונש אחר. הילד הזה מהר מאוד ילמד לחיות בשקר. כדוגמה, אותו יושר של אמת, שהוא הכנה והאמיתי, כל זה יכול פתאום להיעלם, בגלל שהוא חי בסביבה קשה ואלימה לפעמים, ואז הילד הזה מהר מאוד לומד להיות שקרן. למה הוא משקר? זה מנגנון הישרדות, הוא רוצה להישרד. אז פתאום אותו אדם שהוא נולד וקיים בו היסוד של הישרות, הישרות הזאת הולכת ונעלמת בגלל נסיבות החיים והסביבה שהוא חי בה, הוא מאבד את המצפון או את הישרות או הדברים האלה. אומרים כמו בבוטניקה יש דבר כזה שאומרים שהצמחים הקוצניים שיש להם קוצים, הקוצים האלה זה מנגנון הגנה כנגד בעלי החיים שבאים לאכול את הצמח הזה, אז מפתחים להם הצמחים קוצים. מה זה הקוצים? הם דוקרים. אותו דבר לגבי, יש אנשים שהם אנשים אלימים, אנשים אגרסיביים, אנשים כאלה. כשאתה בודק מאיפה זה בא כל הדבר הזה, זה מנגנון הגנה. ההגנה הכי טובה מה זה? ההתקפה. אז פתאום אותו מצפון, שעדינות ורגישות אל הזולת, כל הדבר הזה פתאום נעלם, במקום שהוא יהיה רגיש ועדין אל הזולת, הוא נהפך פתאום לאדם שמאבד את הדבר הפשוט הזה של העדינות והרגישות והישרות, זה מובן הדבר. לכן, נסיבות החיים, הם יכולים להוות את המצפון. אבל נתן דוגמה היסטורית. ימח שמו וזכרו אייכמן, שהיה עמד במשפט כאן בירושלים, אז שאלו אותו השופטים, תגיד, איך? לא, איפה המצפון שלך? איפה המוסר כליות שלך? אתה הלכת ותכננת להשמיד עם שלם. אז הוא עונה ככה בפשטות, אני הייתי חייל טוב. איבד את המצפון לגמרי. הייתי חייל טוב, עשיתי מה שאמרו לי, לא? מה אתם באים אליי בטענות? כדוגמה. אז הוא איבד את החוש של המסר, של הישרות, הדברים האלמנטריים. כן.
יש שני סוגים של האנשים, ויש אנשים שדוחקים את המסר שם.
זה גם נכון, זה נקרא חולי הנפשות, ככה אומר, לא חולי נפש מבחינה, חולי המידות שלו מקולקלות. יש אנשים שאצלהם הטוב זה רע והרע זה טוב, אמר זה מתוק, המתוק זה אמר, הכל אצלהם הפוך. אבל כשאתה בודק את הנסיבות, איך זה הגיעו לדבר הפוך כזה, זה לא שהם כאלה באמת. באמת הם ישרים, האלוקים ברא אותם נשמה טובה. כל תינוק שבא לעולם זה נשמה טהורה וטובה. אלא נסיבות החיים, הסביבה, לאן שהוא התגלגל, איפה שהוא גדל, כל הדברים האלה הופכים את האדם להפוך בדיוק. במקום שהוא יהיה ישר ועדין ורגיש, הוא נהפך לאדם שונה לחלוטין. אז זה מה שאומר הרב, שיבוא אדם ויגיד, הכל לסמוך על המצפון, על הישרות. רגע, בוא נבדוק את המצפון שלך, בוא נבדוק את, את הישרות שבך, אולי זה מעוות הכל. יותר מזה נאמר, יש אנשים שבבית שלהם הם מתנהגים לגמרי אחר משהו בחוץ. בבית הם מרשים לעצמם להתנהג בצורה חופשית, ולפעמים הם אלימים, ועושים דברים נוראים בבית. אותו אדם, הוא רק יוצא מהפתח הבית, אחרי שהוא מנשק את המזוזה כמובן. מותק, איזה ילד, זה בן אדם עדין, רגיש, לזולת, פי, משהו, משהו. איך זה קורה דבר כזה? זה מה שהרב אומר כאן. דרכי התאה יש כאן. מקום אחד, אותו מצפון, אותו ישרות, אותה רגישות, אותה עדינות נמחק. לא קיים. הוא מרשה לעצמו להתנהג בלי, בכלל בלי מוסר ובלי מצפון ובלי שום דבר, כאילו פרע אדם. הוא רק עובר את פתח הבית, המנגנון חוזר. מתחשי אנשים, סבים, כל הדברים האלה. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר. זה מה שהרב אומר, מצד אחד, על זה אנחנו חיים. האלוקים עשה את האדם ישר. אבל מצד שני, יש הרבה מאוד עיוותים, קליפות, מסיבות, שהאדם יכול לאבד, או יותר נכון, לאבט את המצפון ואת המוסר כליות שלו. לכן צריך להיזהר מזה. אבל יחד עם זה, מהי התשובה? לחזור אל הישרות. להסיר את כל העיוותים, לתקן את כל הקלקולים. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות דעות, אומר, אם אדם באצלו הדברים מעוותים, המידות לא טובות וכל הדברים האלה, והכל אצלו הפוך, אז ילך אל החכם, ילך אל החכמים, אם הוא בעצמו לא יכול לתקן את עצמו, וישרו אותו. לוקח קצת זמן, אבל מתיישרים לאט לאט. למה? כי השורש נשאר שורש. אתה נולדת אדם עם נשמה טובה. וגם החבר שלך, למרות שהוא נראה עם כל כך הרבה קליפות, כל כך קוצני, כל כך לא, אבל באמת יש לו נשמה טובה. וצריך למצוא את הדרך, את האדם הנכון, את השיטה הנכונה, להסיר את הקליפות ואת כל הדברים, על מנת שאותה נשמה טובה היא תופיע ותתגלה בתוכן. אז זו תשובה טבעית מוסרית. ואדם צריך לבדוק את עצמו כל יום בעניין הזה. איפה הוא עומד ברגישות שלו, בעדינות שלו, כלפי הסביבה שלו, כלפי המציאות שלו, האם באמת יש לו מוסר, מצפון, או הדבר הזה דורש תיקון כזה או אחר. זה מה שהרב אומר לגבי תשובה טבעית מוסרית, כן. זה הדבר הנפשית, הדבר השני. כן.
מה עם כי יצר לבדם רע מיורה?
אתה צריך לדייק בלשון, כמו רש"י אומר במקום. יצר לב האדם רע מנעוריו, אומר רש"י במקום. מה זה נעוריו? יש איזה כמה פירושים. הפירוש הפשוט של רש"י, מרגע שננער ממאי אמו, שהוא יוצא מהמאיים של האמא שלו, במאיים של, בבטן של האמא חי את המותק. נחמד. כתוב שהתינוק בבטן אמו נר על ראשו, מאיר מקצה העולם, מקצה העולם. ברגע שהאדם יוצא לאוויר העולם, התינוק יוצא מאוויר העולם, יש השפעה סביבתית. והסביבה מאוד משפיעה על נפש האדם. ועל יצר האדם. מרגע שהוא נינר. ממיימו, למה? יכול להיות שאדם, התינוק, אני זוכר אצל הילדים שלי, הילדים הראשונים שנולדו אצלנו במשפחה, הייתה שיטה בבית חולים של היולדות, אני לא יודע למה, שלא נותנים מיד את התינוק לאמא. מחכים יום, יומיים, והשיטה הייתה בנויה לזה, שיטה פסיכולוגית, שאם רוצים שהתינוק יהיה עצמאי, ולא מפונק ולא תלותי, נאמר, אז כבר מהרגע שהוא נולד, שירגיש שלא צריך להיות להישען על האמא, את החום של האמא. זו הייתה השיטה. זו פסיכולוגיה כזאת, שיש אנשים תלותיים, ויש אנשים שהם עצמאים יותר, ואומרים שזה מרגע הלידה, שאם התינוק בא ברגע הראשון, אתה כבר קצת מנתק אותו מהאימא, הוא נהפך יותר עצמאי. אם אתה מצמיד אותו מיד לאימא, הוא פחות עצמאי. שיטה פסיכולוגית, לא משנה. הילדים האחרונים זה היה בדיוק הפוך. איך שהתינוק נולד, כבר נתנו את התינוק שירגיש את החום של האימא. כבר נתנו במקום. למה? השפעה סביבתית. השפעה סביבתית משפיעה על הנפש. יותר מזה, רבי יהושע נאמר עליו, אשרי יולדתו, שאימא שלו כשהייתה בהיריון, הייתה הולכת לבית המדרש, שהתינוק בבטן האימא ישמע כבר את קולות בית המדרש, כבר מי ילדות ישמע? מושפע כבר מהסביבה. כמו שאמרנו, האדם, מרגע, יצר לב האדם, רע מנעוריו, מרגע שהוא ננער ממעי אמו, באופן פשוט, יש לו השפעה מהסביבה. ולכן הקדוש ברוך הוא סידר מנגנון כזה של חום ואהבה להורים. זאת אומרת, שההורים אוהבים, אם ההורים הם בסדר, אוהבים את התינוק ואת הילד, זה לא צריך ללמד אותם בבית ספר. זה בא להם, כמו שהאימא בא להחלה, בא להחום ואהבה אל הילד. היא עוטפת אותו בחום ואהבה, את התינוק הזה. אבל לא כולם כאלה. היום לצערנו הרב אנחנו שומעים שבאים ילדים מרוסקי איברים, תינוקות ודברים כאלה. ותאר לעצמך מה קורה, מה מתחולל באותן תינוקות שהם גדלים או משהו כזה, מה קורה להם. אז זה כבר משפיע על המצב המצפוני, המוסרי, הפנימי של האדם. צריך, זה פירוש אחד. פירוש אחר, פשוט יותר, מנעוריו, מגיל הנעורים. כל השטויות מתחילים מגיל הנעורים. עד גיל מסוים, הילד הוא יסמן כזה. מה שאומרים לו, אמן. גיל הנעורים מתחיל, רגע, אולי ההורים שלי טועים. אולי המורים שלי טועים. מתחיל להיות עצמאי. מתחיל לעשות ביקורת על כל דבר. זה גם הורים. יצא לרע מנעורם. אבל הפירוש הראשון זה נכון. העולם שאנחנו חיים בתוכו הוא משפיע עלינו לטוב, אבל גם למותר. ולכן מי שרוצה שילדיו, חינוך זה הדבר הכי חשוב, יהיו כמו שצריך, צריך להרעיף עליהם חום ואהבה, ולא חס ושלום דברים אחרים. ובמילא האנשים האלה יהיו יותר עדינים, יותר רגישים, בעלי מצפון, בעלי ישרות. וזה לא נוגע לדת, כל מה שאני אומר כאן. זה נוגע לאנושיות. אדם צריך להיות בריא בגופו, אבל לא פחות מזה בריא בנפשו. ומבחינה הזאת הוא צריך להיות אדם ישר, אמיתי, מוסרי, ערכי. ואם הוא לא כזה, יבוא למכון מאיר, יעשה תשובה. אנחנו רואים את זה לפעמים בחוש, כשאנשים באים... באמת קצת עם קלקולים כאלה ואחרים. כל אחד יש לו את הקלקולים שלו. והוא תובל בימי הדעת, בימי התורה וכל זה, וזה משפיע עליו. הוא משתנה, משנה את מידותיו, משנה את מעשיו. ומגיע פתאום לאותם דברים שמוטבעים בתוכו, אבל היו מכוסים וכל מיני. זה מובן. טוב, נסתפק בזה להיום.